בין תרבויות במגזרים השונים. מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
יש שופים, חיים,
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, rsa.gov.il.
5-2-2-6-6-6-6.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, מה שלומכם? תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו על עוד תוכנית של כי אני חייל. אני עורך הדין הולי שוורץ, ואני פותחת איתכם כמובן את התוכנית שלנו להיום. והיום נדבר על נושא שככה נראה שאופף את כולנו כל הזמן, וזה התמודדות עם כישלונות. קודם כל נגדיר מה זה כישלון, תכף נדבר על זה. לא קיבלנו תפקיד, לא התקדמנו כמו שרצינו בדרגה או לאיזשהו תפקיד, זה כישלון, זה לא כישלון. תקרייף התקדמה ואחר כך הוא עזבה, זה כישלון, זאת הצלחה, אולי זה גם משהו שצריך לחשוב. פרשנו מצהל ואנחנו לא מוצאים את עצמנו, הטלפון הפסיק לצלצל, לא קיבלנו משרה. כישלונות, איך מתמודדים, איך צומחים. האם כישלון הוא רק כשאתה שכיר או גם כשאתה עצמאי? ועל כל השאלות האלה נדבר עם מיכל שמר. צהריים טובים, מיכל.
צהריים טובים.
כיף שהגעת אלינו. ונציג אותך למי שעוד לא מכיר, את עורך הדין ועובדת סוציאלית ויועצת ארגונית ויועצת תעסוקתית. ובאמת, אני חושבת שכל הכובעים האלה שלך לגמרי משלימים את הסוגיה הזאת של התמודדות עם כישלונות, כי את יודעת ככה לתת לנו ראייה הוליסטית. אז בואי נתחיל. אני רוצה קודם כל באמת שנדבר על מהו כישלון. נתתי פה כל מיני דוגמאות. בוא נדבר על כל הדוגמאות שנתתי. תתחילי ככה בשאלה, באמת מה זה, איך אנחנו מחליטים אם זה כישלון או לא?
אז קודם כל אני רוצה להדגיש שזה סוג של אולי דיון ופחות אולי איזושהי דעת מומחה, אני קטונתי. אני באמת, אני כן מומחית,
יש לך
הרבה ניסיון באי הצלחות.
לא, לא באי הצלחות, בלראות את הדבר הזה.
כן, אז באמת אני רוצה להביא כאן מהתובנות, אפשר להגיד, ולהביא גם דברים לדיון והנחה. שמוד יכול להיות שתהיינה השגות גם על הדעות שלנו לכאן ולכאן. כמו שגם ראיתי בפניות בפייסבוק, ראיתי כבר תגובות על שם המפגש. מה זאת אומרת התמודדות עם כישלונות? כישלון. אין דבר כזה כישלון, זה בעיני המתבונן. ובאמת אני רוצה ככה באמת לנתח קודם כל בכלל את המונח הזה. אז כמו שאנחנו עושים, אני הלכתי רגע לויקיפדיה ורציתי לבדוק מה זה... מה זה כישלון במילון? אז גם שם כתוב ככה. כישלון הוא מצב שבו לא הושגה מטרה מסוימת של אדם או של קבוצת אנשים, כלומר זו תוצאה לא רצויה.
אוקיי.
יחד עם זאת, כך כתוב במילון.
אוקיי.
כישלון אינו מצב מנוגד להצלחה.
זה מה שכתוב במילון?
ככה כתוב, נשמעת בחיי. ועל פי רוב מהווה תנאי הכרחי להצלחה.
וואו.
הכישלון מהווה חלק בלתי נפרד מחיי האדם, מלידתו ועד מותו. לא אני אמרתי, ככה כתוב במילון.
אם הוויקיפדיה אומרים, אז הם בטוח יודעים.
אז אם כישלון זאת אי הצלחה, או אי הגעה, סליחה, אי הגעה למטרה, בואי רגע נחשוב רגע מה זאת הצלחה.
אוקיי.
ובאמת חשבתי המון, כלומר בכלל ההערכות, למפגש הזה עורר בי הרבה מאוד מחשבות, וכמובן שכל אחד, כמו שמגדיר כישלון באופן אחר, מגדיר גם הצלחה באופן אחר. יש שיגידו שהצלחה זה להגיע למטרה מסוימת, ואז מה המטרה? מי מגדיר את המטרה? את, אני, הסביבה.
זאת אומרת, זה סוג של ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, נציג, אם ניקח את הנגיד, בואי נדבר קונקרטית, המטרה שלי הייתה לקבל תפקיד בצבא, דרגה, משרה מסוימת. אז היה ולא קיבלתי אותה, זה כישלון?
בואי רגע נדבר. למשל, באמת עם המטרה לקבל דרגה. נגיד, קיבלת את הדרגה,
okay.
ובשביל זה עבדת כל כך קשה, כך שהזנחת את המשפחה.
Okay.
סתם כדוגמה. אז קיבלת את הדרגה, כמו שאת גם בפתיח דיברת על אנשים, שלמשל... המטרה מקדשת את האמצעים, ומבחינתם גם אפילו לעבור על מוסר או האתיקה, או לפעמים גם על החוק, זה משהו שמבחינתם הוא לא אי הצלחה. כלומר, זה שהשיגו דרגה מסוימת או מעמד מסוים, מבחינתם זאת ההצלחה ולא הדרך אליה. אז...
אז את אומרת...
אנחנו נפתח את השאלה הזאת לאורך כל המפגש, כלומר, מה זה כישלון ומה זה הצלחה, ואולי כבר עכשיו... בפתיחת המפגש אנחנו יכולות כבר לומר שכמובן זה עניין של פרשנות, וכמובן שיש מצבים שהם אפילו כישלון בעיני מתבונן אחד, והצלחה כבירה בעיני מתבונן אחר.
שזה כבר אומר שאם אנחנו ככה חושבות על כל מיני דוגמאות, אז בסופו של דבר אם אני לא קיבלתי את הדרגה לצורך העניין, או לא קיבלתי את המשרה, השאלה היא רק איך אני מסתכלת על זה. זאת אומרת, אם אני אומרת, אוקיי, מהבחינה הזאת זה כישלון, אבל הרווחתי את המשפחה, הרווחתי את הילדים, הרווחתי עוד זמן, זאת אומרת, זה תלוי איך מסתכלים על זה. ואז אני רוצה לשאול אותך, הקראת את ההגדרה שהיא מאוד יפה, שהיא מדברת על זה שבעצם אין אדם שלא נכשל, וגם בכל... בעצם מה אומרת שם ההגדרה? שמכל כישלון אנחנו גם צומחים. שזה מין דבר כזה שאנחנו יודעים אותו. ואז אני רוצה לשאול אותך, אבל עדיין הכישלון או אי ההצלחה מחובר אצלנו בראש לתחושת בסה, נקרא לזה, בשפה יומיומית, תחושה קשה. נכון. ולא לרצון לעשייה. למה?
נכון. אז תראי, יש לזה גם... מאפיינים פיזיולוגיים, הישרדותיים, וגם מאפיינים פסיכולוגיים, כלומר זה ממש ממש לגיטימי, מי שלא מרגיש את זה, אז הוא לא חי. כלומר, הרגשות האלה הם מאוד מאוד אותנטיים ונכונים, וצריכים לקרות,
ונורמליים גם.
מאוד מאוד נורמליים. התחושות, הן יכולות להיות גם כעס, ויכולות להיות... אי רצון לעשות עוד דברים.
אז זהו, חוסר רצון לעשייה.
חוסר רצון לעשייה. להתנתק מן העולם. לפעמים זה גורם אפילו לתופעות כמו, אפילו נפשיות כמו דיכאון.
אוקיי.
וברמה, אני רוצה רק להסביר מאיפה זה מגיע.
אז זהו, למה?
יש במוח איזשהו סוויץ' כזה, שכשאנחנו מפרים את האיזון בו, אני אפילו, אם תרצי, אני יכולה לתת לך את המונח, אבל זה לא רלוונטי, זה לא כזה מעניין, אבל מה שכן מעניין זה שאנחנו כל הזמן רוצים לחזור להומאוסטזיס, אנחנו רוצים לחזור לרגלים שלנו, אנחנו רוצים לחזור לנקודה שבה אנחנו כבר לא בחוסר איזון.
Okay.
ולכן מיד הנורה הזאת מדליקה לנו גם את הרגשות האלה, וגם איזושהי פעולה שהיא fight or flight במונחים של ימי המערות.
אוקיי. Okay. זאת אומרת, שזה משהו שהוא חוסר איזון במוח. זה מה שגורם לנו לבאסה.
זה איזושהי נקודה במוח שמייצרת איזשהו רצון לעשות חישוב מסלול מחדש. ככה זה נקרא. השמו האמיתי של האזור הזה, אם ממש את רוצה לדעת, זה anterior mind singular קורטקס. אני ממש לא מהתחום הזה, אבל אם מישהו זה נורא מעניין אותו, זאת נקודה שהיא מקושרת לרגשות שליליים, ולכן היא יכולה לייצר ממש טריגרים כמו דיכאון, עצב וגם סטרס, חרדה.
אוקיי. אז את אומרת בעצם זה משהו שהוא א' טבעי, התחושה הזאת, וב' זה במוח שלנו מובנה שאנחנו בעצם באיזשהו חוסר איזון.
נכון.
עכשיו, איך אנחנו חוזרים לאיזון הזה? איך אנחנו, מה אנחנו לוחצים על איזה כפתור במוח? איך אנחנו מתמודדים עם הרצון הזה?
אז לפני זה, לפני ככה פתרונות, אני מרגישה שאנחנו רצות מהר לפתרונות.
אוקיי.
אני כן רוצה לתת עוד דוגמאות.
אוקיי.
לכל מיני כישלונות, או כישלונות בעיני המתבונן.
שנחשוב, האם זה כישלון.
החוויה של, כי בואי נקרא לזה מה עכשיו, החוויה של כישלון.
אוקיי.
ואחרי זה, אני מבטיחה שלקראת סיום המפגש, אני אתן שפע של כלים.
מעולה, אז אנחנו קודם
להשתמש בהם.
נסתכל
על הדוגמה. אז למשל, ראית אתמול המטבח המנצח?
לא.
אוקיי, אני מניחה שחלק... אני האמת שזה נורא מעניין, כל תוכניות הבישול נראות לי אותו דבר, אבל זה היה נורא נורא נחמד.
אם זה היה טעים, אז זה חשוב.
לנו זה לא טעים, אנחנו לא טעמים, אבל אחת המשתתפות בתחרות סיפרה שהיא זכתה בתחרות הרווק עם דודו אהרון. הייתה פעם תחרות כזאת.
נכון, אוקיי. מה זה אומר שהיא זכתה?
זה אומר שהיא ניצחה בתחרות, אבל מה שמעניין זה שהיא אמרה שם, אני לא ניצחתי בכלום. לא הרווחתי שום דבר. למעשה, לא קיבלתי לא את דודו ולא שום רווק אחר. להפך, התגרשתי והתחתנתי לא טוב, והיו לו חיים מקבילים וכו' וכו', ודי נכשלתי. אני די, איך היא אמרה במילים אחרות? אני די כישלון. ובאתי לכאן להוכיח לעצמי שאני לא כישלון. אוקיי, אז הבאתי איזושהי דוגמה שמישהי שניצחה בתחרות.
אוקיי.
היא ניצחה בפריים טיים, היא סלב וכן הלאה. אבל היא מפרשת את את ההצלחה שלה, בסופו של דבר, היא נכשלה.
ככישלון.
היא קוראת לעצמה וגם מגדירה את עצמה בפריימינג של כישלון.
אוקיי.
זו דוגמה אחת. הבן שלי מתכונן כבר הרבה, עכשיו הוא יצא למבחן בערבית.
אוקיי.
לא בהצלחה מפה. למד הרבה ימים וכן הלאה. הוא אמר לי בבוקר, אם אני לא מקבל מעל 80, נכשלתי. עכשיו, מי הגדיר את זה? הוא הגדיר את זה לעצמו. ואני אמרתי לו, ואפילו כתבתי לו בפתק, אפרופו כל מיני טיפים, בפתק בבוקר, שמתי השולחן עם הסנדוויץ', מבחינתי כבר הצלחת.
אוקיי.
כי השאלה, מה הדרך שלך בדרך אל הניצחון?
אז את אומרת, גם כשאנחנו מנצחים או מצליחים, לפעמים אנחנו מרגישים אחרת, זאת אומרת, האזור הזה במוח כן פועל.
את מכירה את הילדים שמקבלים 99 ואומרים, יא...
איזה באסה.
איזה באסה.
כן.
את הנינג'ה, את רואה?
כן,
אוקיי.
מסט.
היה שם מתמודד, שהיה ללא גפיים או גף, אוקיי?
אוקיי.
והוא עדיין עלה למסלול, כמו, הייתה גם אימא של מישהו שהתמודדה,
נכון,
וזה היה נורא נורא מרגש לראות את זה.
נכון.
וזה עורר בטח בכולנו, במי שצפה, באמת התרגשות מאוד גדולה.
נכון.
התרגשות של מה? ברור שהם נפלו כבר בסטפר, או אולי טיפה אחרי זה,
אוקיי.
אבל הם ניצחו או נכשלו?
כן, זאת שאלה okay. מעניינת.
Okay.
עכשיו, העניין הוא שכשזה קורה אצלנו, נגיד עכשיו בואי ניקח את הסטפר, נפלתי בסטפר. התחושה הזאת של הכישלון תהיה?
במי זה תלוי?
מן הסתם זה תלוי רק בי, אבל השאלה אם זה בכלל נמנע, או שזה בלתי נמנע.
את יודעת מה עולה לי בראש עכשיו? כל האנשים שיורדים, הרי רואים אותם כשהם יוצאים מהמים.
אוקיי, אוקיי? נכון.
ויש שפע של תגובות.
נכון.
יש כאלה שמחייכים ואומרים, אני מבחינתי ניצחתי, ויש להם עידוד כזה של המשפחה, ואומרים, אתה הכוכב שלנו, וכל הכבוד שעצם זה, ואיך אני גאה באימא שלי, וכל מיני כאלה נכון. אמירות מדהימות. נכון. ויש כאלה שגם אם הם הגיעו לקראת הסוף, אבל למקום רביעי, ולא הצליחו להגיע למקום השלישי, יראו את זה ככישלון. כלומר, אני חושבת שהגענו די מהר לתובנה, שבסופו של דבר מי שמגדיר את ההצלחה או חוויה של כישלון, כי כישלון זה לא משהו מוגדר. ראינו בה, כן. אפילו ויקיפדיה אמרה.
כן.
אוקיי. אז אנחנו אלה שמגדירים את זה. האם אירוע מסוים הוא כישלון רע או חוויה מטורפת?
ואז זה דווקא מביא אותי להבנה שככל שאני, אם אני עכשיו אחד המובילים בנינג'ה, ונפלתי בסטפר, אז מבחינתי זה כישלון. זאת אומרת, ככל שאני יותר מצליח בחיים, אז הכישלון הוא יותר קשה, כי אני מצפה מעצמי, כי מצפים ממני.
אז קודם כל נחזור לחוויה של הכישלון, ונכון, יש המון סיפורים של אנשים שהגיעו להישגים מאוד מאוד גדולים מבחינת ה... נגיד להיות זמרים מאוד מצליחים וכן הלאה, ושנפלו לכל מיני מקומות מאוד לא טובים, ומקומות גם של דיכאון מאוד קשה. יש מישהי שעכשיו טובעת בארצות הברית את הלוטו האמריקאי, על זה שהיא זכתה בלוטו, אני לא יודעת אם שמעת על זה.
לא? לא שמעתי?
כן, היא הגישה תביעה על זה שהיא זכתה בלוטו, על זה שזה הרס לה את החיים.
אוקיי, למה הרס לה את החיים?
תעשו בגוגל, תחפשו את התביעה הזאת. למה? כי היא מתארת השתלשלות של העניינים, היא הייתה בן אדם מאוד מאוד פשוט, ועבדה למחייתה, וכל החיים שלה השתבשו, כתוצאה מהזכייה הזאת, ופשוט היא בן אדם אחר, והיא פשוט טבעה את ה... אני לא בקיאה בנבחי התביעה, אבל זה התיאור באופן כללי.
מעניין. טוב, אז זה באמת כנראה על מה מסתכלים. נעשה את נחתה מוזיקלית ראשונה. נשמע את שלום חנוך, לאחרונה הוא היה ככה בכותרות, אז אמרתי, נפרגן, נשמע את שלום חנוך ככה וככה, ואז נמשיך.
יש לו שיר מאוד מתאים, תמיד...
חוזר מלילה באולפן, חורס לי זמר אהבה ישן, תשיר במקלחת. חושב עלייך כל הזמן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה, את בלתי נשכחת, גם כשאת לא כאן. בוקר על חיי, אולי עבדתי יותר מדי, במקום להיות יחד. אבל בטוח לא אולי, גם את עובדת קצת יותר מדי, ככה וככה. רוצה אותך נחה, פה בזרועותיי. את הפנים, עוצם את העיניים, נותן לדיוני לזרום עם המים, אין מה לעשות, זה מה שיש בינתיים. ואת בכל מקום, ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה, 14 יום, בלי להיות ביחד. של ילד מאוד
צולחת. חושב עלייך כל הזמן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה. את בלתי נשכחת, כן, גם כשאת לא כאן. את בכל מקום, ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה, 14 יום, בלי להיות ביחד. מטיב את הפנים, עוצם את העיניים, נותן לדמיונים לזרום עם המים. 14 ימים, אין נצח שנמשך שבועיים. ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה, מטיב את הפנים, עוצם את העיניים, נותן לדמיוני לזרום עם המים.
אז אנחנו חוזרות לשידור שלנו, ואנחנו עם מיכל שמר, אנחנו מדברות על התמודדות עם כישלון. והתחלנו את השיחה עם הגדרות של מה זה כישלון. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, כישלון זה ההפך מאושר? אם נכשלתי, זה אומר שאני לא מאושר? מה זה אומר?
תראי, קודם כל, בואי נחשוב למה אנחנו בכלל צריכים הגדרות. זה לא באמת משהו מילוני, וזה לא באמת משהו שהוא תיאורטי. לא באתי להביא כאן תיאוריות. אבל כשאנחנו מגדירים משהו, אנחנו פועלים בהתאם להגדרה שאנחנו עשינו לעצמנו. גם לשפה יש משמעות. כלומר, אם אני אומרת לעצמי ולאחרים, וגם משדרת, לא רק אומרת, אני כישלון, אוקיי? אני מפגינה גם אי-ביטחון. אנשים התייחסו אלינו בחוזר גם ככאלה. השפה שלנו, של אני אפס, אני שומעת את זה, הרבה אנשים אומרים את זה, אם לא הצלחתי בזה, אני לא אצליח בשום דבר. השפה הזאת, היא גורמת לנו להיות לאויב הכי גרוע של עצמנו. אגב, אם מישהו רוצה לראות איזשהו סרטון מאלף של שון סטפנסון, שהוא מדבר על הכלא שבמוח. הוא מדבר על זה, שאנחנו נוהגים להיות האויב הכי גרוע של עצמנו, להלקוט את עצמנו, הרבה יותר משהחברה מלכה אותנו. כלומר, אנשים למשל שטועים, בשידור. אנשים שעושים כל מיני שטויות. אנחנו מעבירים את זה הלאה, לא באמת, אנחנו רואים את זה, טעו, ממשיכים הלאה. אבל אנחנו מתעכבים ומלכים, ואנחנו אומרים יו, ומתעסקים בזה. ויש לזה, שוב, יש לזה גם משהו שהוא אבולוציוני, באמת גם פיזיולוגי, אבל יש גם משהו שאנחנו אולי חייבים להבין, אולי לתפוס את הצד של הצד של הסביבה, ולהבין זה לא כזה משמעותי בעיני הסביבה. יאללה, הלאה, להעביר קדימה. עכשיו, למשל, הגדרה של, שאלת, הגדרה של הצלחה, אושר וכן הלאה. אני למשל מגדירה את ההצלחה שלי ושל הילדים שלי כאושר. את ההצלחה של הילדים שלי, את המטרה להיות מאושרת. אבל זה בסדר גמור שיש אנשים שמגדירים הצלחה כדבר חומרי יותר, כלהגיע לבית, לאיזה ארמון מפואר, או לקנות רכב יקר. אוקיי? אז, אבל כן חשוב לחדד עם עצמנו, כל אחד עם עצמו. מה זה הצלחה בעיניך? לשאול את הילדים. מה זה הצלחה בעינייך? לשאול את הבן זוג, מה זה הצלחה של זוגיות בעיניך? כי אני מבטיחה לך שכל זוג יש לו את ההצלחה שלו. האם הצלחה זה להחזיק מעמד 40 שנה בזוגיות, או הצלחה זה גירושים? גם גירושים, לפעמים הצלחה מסחררת. זה לא להתקע במקום הקשה. זה לצאת מאיזשהו מעגל לא קל, ולהגשים את עצמך.
אז את אומרת, יש סוגים של הצלחה. יש גם סוגים של כישלונות?
אוקיי, אז יש המון סוגים של כישלונות, לפחות אני אספתי לכם שפע כזה כאלה. וכשפע הסוגים, שפע הפתרונות.
אוקיי.
אז מיד אחרי הסוגים, אני כבר עושה לך פרומו, אנחנו נדבר גם על הפתרונות. אבל קודם צריך לזהות את הבעיה כדי לתת לפתרון, נכון?
אוקיי.
אוקיי.
בואו נדבר על סוגים.
סוגי כישלונות.
למשל.
אז יש למשל כישלון פנימי וכישלון חיצוני.
מה זאת אומרת?
כישלון פנימי זה בינינו לבין עצמנו, שלמשל, לסמן יד לירידה במשקל ולא עמדנו בו.
אוקיי.
כישלון חיצוני זה מול הסביבה. למשל, לא להצליח להתקבל ללימודים, לא להצליח לקבל את הדרגה.
אוקיי.
כמו שנתת קודם.
יופי. ועכשיו, דרך אגב, פה למשל, כשאני שמה לעצמי יד לרדת במשקל, לא תמיד כולם יודעים. אוקיי? אז אני יודעת שנכשלתי, ואחרים לא בהכרח יודעים.
יפה.
כשאני מתמודדת על תפקיד, אז למשל בצבא, כולם יודעים שמתמודדים, כי הכל מפורסם והכל ברור. ואז הכישלון הוא גם מהדהד, עושה גלים, כולם מדברים על זה, מי כן קיבל, מי לא קיבל. זה משנה? זה משנה בתחושה של הנכשל. אם מדברים על זה, אם לא מדברים על זה, אם זה מהדהד, אם יש עוד אנשים שיודעים, כי את אומרת, אנחנו בסוף המבקרים הכי חמורים של עצמנו. אז השאלה אם התגובות של הסביבה חשובות לנו.
אז כמובן התשובה משתנה מאדם לאדם, כי יש אנשים שעצם זה שהם התמודדו על תפקיד, את יודעת, אני גם סיפרתי איך התמודדתי איזשהו תפקיד, גם אני כמובן אני לא יכולה להוציא מהפה את המילה נכשלת, כי עצם לפעמים המעמד, עצם זה שהתמודדת לתפקיד, הנה עכשיו היו מועמדים לפרקליטות המדינה. ויש אנשים שלא התמודדו, הם הרגישו כישלון, כי לא כללו אותם ברשימת המועמדים, למרות שהם ידעו שהם לא יבחרו.
כן,
נכון?
נכון, היה, כן.
אוקיי.
או שלא עלו לשלישייה האחרונה.
אוקיי, אבל יש שיתפסו את זה שבכלל הגיעו לקו הגמר, כהצלחה מסחרת. כלומר, כל בן אדם צריך להגדיר לעצמו, האם כדאי לי לחלוק, האם כדאי לי לספר. יש אנשים שיעדיפו לעשות דברים בצניעות, ויש אנשים שיעדיפו לספר ולהיות באינסטגרם וכן הלאה. וכל בן אדם צריך לזהות מה טוב לו. כלומר, אין פה איזשהו תפריט, אבל התפריט הוא שבן אדם צריך לבדוק מה נכון לו. אין ספק שיש איזה משמעות. כי כשמפרסמים את זה, זה לטוב ולרע.
אז צריך לחשוב על זה מראש, את אומרת.
נכון.
ואם אני חוזרת רגע לכישלון פנימי וחיצוני, נניח שזיהיתי, זה פנימי, זה חיצוני, איך זה עוזר לי בהתמודדות?
אז רגע, נגיע להתמודדות תכף.
אוקיי, בסדר.
אבל אני כן רוצה לספח על עוד כל מיני סוגים של כישלונות. יש, אגב, יש כישלונות שהם משולבים של כל האלה.
וואה, אז זה בכלל הסתבכנו.
יש כישלון אישי וכישלון קבוצתי.
אוקיי.
דיברנו על זה כזה אופליין, שאנשים לא שמעו. למשל, תחרות צוותית, מלחמה.
אוקיי.
מלחמה זה כישלון או הצלחה? גם כן, סוגיה ששווה לחשוב עליה. יש כישלון מוחלט, חלקי ויחסי. יש כישלון שלי ביחס לאנשים אחרים.
אוקיי.
סתם פסיכומטרי. דברים כאלה.
אוקיי.
ולמשל, יש משימות.
מה זה כישלון חלקי?
כישלון חלקי? כישלון חלקי זה למשל, למשל, משימות שבהן קיימות מספר תוצאות אפשריות, אוקיי? למשל, מבצע צבאי, זה יכול להיות חלקי וזה יכול להיות שלם.
אוקיי.
למשל, ניתוח שמסתיים במוות. אוקיי? את יכולה להגיד שזה למשל כישלון מוחלט.
ברור.
אבל הנה, אמרת ברור, וגם כאן אני רוצה להגיד לך שאני שמעתי, אני לא רוצה להגיד לך ככה שמות של אנשים, אבל לא באמת משנה. גם אנשים מפורסמים.
אוקיי.
שסיפרו שגם הדרך למשהו שהיה מוחלט, ולפעמים לפעמים הדרך היא משהו שמאוד מאוד חידד משפחתיות וגרם לאיזשהו רווח אחר, זה נשמע נורא,
נכון.
כן? אבל לפעמים גם תוצאה סופית של, אגב, שהיא של כולנו, מי שלא יודע, כולנו, יהיה לנו את הכישלון המוחלט הזה, אבל גם אליו אפשר להגיע בדרך מסוימת, ולא תמיד זה כישלון, לפעמים זה גואל אדם מייסורים, אז בלי להיכנס לזה קצת יותר מדי, אבל גם זה משהו שיש אנשים שיחלקו עלייך, ויש כישלון יחסי, למשל, סרט קולנוע שהכנסותיו לא כיסו את ההוצאות, או כיסו, אבל הרווח פחות מהסרטים אחרים, וגם את זה את יכולה להגיד, רגע, עצם זה שרוצתי סרט, זה הסרט הראשון שאסטרטגית הוביל לסרט השני ששם כן הרווחתי.
כן.
וגם אגב, אי קידום, לפעמים, או אי קבלת שכר נגיד מספק. יש אנשים שמשתחררים, פורשים מהצבא, אנחנו מדברים הרבה על פורשים, מגיעים לתפקיד שבו הם מסתפקים בשכר או תנאים מאוד מאוד נמוכים, אבל אסטרטגית, שנה אחרי זה, בעקבות הניסיון שיש להם בתפקיד הספציפי, הם יכולים להרוויח פי שלוש. אז גם זה, אם צריך לקחת בחשבון, מבחינת המינוח, חוויית הכישלון.
אוקיי.
יש כישלון אובייקטיבי וכישלון סובייקטיבי. למשל, ציון נכשל במבחן. זה לכאורה אובייקטיבי.
כן.
אוקיי. סובייקטיבי זה נגיד קבלה של ציון טוב על ידי תלמיד שציפה לקבל מצוין.
אוקיי.
זאת דוגמה.
ברור.
יש כישלון בתוצאה ויש כישלון בתהליך, נראה לי זה ברור, גם כן. דיברנו על זה נכון. די הרבה. ויש טעויות שאפשר היה למנוע, יש סטייה מהנתיב. בואי, את יודעת מה? אני רק רוצה לתת לך, את רואה את השפע של המינוחים,
נכון.
אני באמת קראתי הרבה מאוד מאמרים לקראת המפגש שלנו, ובאמת ההגדרות הן מאוד מאוד רבות, אז בואי רגע נחשוב איך אנחנו נותנים את המענה, וטיפים לאיך להתמודד עם כל מיני סוגים של כישלונות.
מעולה.
אוקיי. אז, וגם, אולי גם נחשוב איך אפשר גם לתמוך בבן אדם שמרגיש שהוא בתוך החוויה שהוא נכשל.
לגמרי.
אני גם ראיתי שאלה כזאת בפייסבוק בעקבות הפרסום, אז,
נכון.
אז ניתן לה גם מענה. אז קודם כל, להבין שאנחנו אלה שמפרשים את החוויה. כלומר, החוויה היא לא אובייקטיבית. כלומר, זה לא... אני חושבת שעד עכשיו אנחנו הבאנו כל כך הרבה דוגמאות שאפילו לדברים מאוד מאוד שכאילו חד משמעיים, כמו אפילו מוות גירושים, כישלון במבחן, או אי קידום שיכול להיות שאפשר לפרש אותם אחרת לחלוטין. אז עצם ההבנה היא יכולה להיות לעזר. דבר נוסף, מי שנגיד תומך באנשים שחווים את הכישלון, אז לפעמים רק הקשבה היא מספקת. כלומר, לא תמיד צריך להגיד, לא נורא, יהיה בסדר, לפעמים זה יכול ממש ממש לעצבן.
אז מה כן?
היית בחוויה כזאת? שפשוט אמרו לך, לא נורא, יהיה עוד תפקיד, לא נורא, יהיה עוד מבחן.
ואז נשאלת השאלה, מה כן להגיד?
אז רגע, לפעמים לא צריך להגיד. לפעמים גם על לשחרר, לפעמים גם אפילו על לא לנסות עוד פעם, לפעמים גם רק להקשיב, זה המעשה, אוקיי?
אוקיי, שתיקה.
זה המעשה, אגב, שתיקה היא לפעמים מאוד מאוד קשה.
נכון.
אוקיי? לפעמים פשוט להיות בבינג, ופשוט להיות עם הבן אדם ולהקשיב לו, ופשוט לפעמים ללטף לו את הראש אם זה בן אדם קרוב, ופשוט להיות לידו בשתיקה, לפעמים זה המעשה.
אוקיי.
מי שמבין?
זה מאוד קשה, השתיקה הזאת, כי אתה כאילו לא עושה שום דבר.
נכון.
אז את אומרת,
אז יש לי עוד משהו, שאם זה קשה לך, אז יהיה לך עוד יותר קשה גם.
אוקיי.
כי אמרנו שאנחנו האויב הכי גדול של עצמנו.
אוקיי.
אז עוד משהו שעדיף לא לעשות, זה לא להלקוט את עצמנו, לא להיות האויב הכי קשה של עצמנו.
אוקיי.
להיות, להציע לעצמנו חברות. כלומר, אוקיי. להגיד, נגיד אני עכשיו לצאת מעורך, ונגיד, להגיד, אם אני עכשיו, אני החברה שלי, אני אמא שלי, אני מישהו שקרוב אליי ושאכפת לו ממני, מה הוא היה אומר? עכשיו, איזה מצחיק זה? הרי אנחנו צריכים להיות החברים, להציע לעצמנו חברות ביום הלידה, אבל זה לא נכון. קורה. אנחנו כל הזמן מלכים את עצמנו וכועסים על עצמנו, ואוף, אני אפס וכן. אז להימנע גם מהשפה הזאת, גם כלפי פנים, וגם כלפי חוץ.
אוקיי.
כי השפה, יש לה המון המון, היא בסוף מחלחלת. זה לא סתם איזו תיאוריה פסיכולוגית, היא אמיתית. את מסכימה איתי שאם עכשיו הייתי אומרת לך, יו, אני אפס, אני לא אצלח, אני כישלון. את לא היית רוצה גם לבוא אליי לייעוץ.
Okay. כן, נכון.
אז השפה הזאת גם פנים
כן.
להימנע ממנה.
אוקיי.
Okay. יופי. דיברת על חשיפה של הכישלונות, או של ההצלחות.
נכון.
אוקיי? Okay? כי חשיפה של הצלחות גם יכולה להיות זמנית, ואז פתאום יש נפילה, ואז בכלל חשיפה. Okay. יש מחקרים שאומרים, ששוב פעם, גם על זה יכולות להיות מחלוקות, שצריך לחלוק, שדווקא חשיפת כישלונות מובילה להצלחה. נשבע, okay. בכלל קראתי מאמר כזה, פשוט תאמינו, אני יכולה להגיד לכם, זה השם okay. שהחוקרת,
לא,
זה
אבל...
אדמונסון. היא אמרה...
אבל למה? כי מה?
אוקיי. Okay. אז באמת, היא נתנה דוגמה של צוותים רפואיים,
okay.
שעבדו בצוות, והם... הם עמדו למעשה בתנאי העבודה היעילה, ביצעו לכאורה יותר טעויות, אבל זה לא שהם ביצעו יותר טעויות, הם פשוט הודו ביותר טעויות, ואז okay. יותר הצליחו, כי אז יותר שיתפו, ואז יותר למדו מהטעויות וכן הלאה.
Okay. כלומר, so בעקבות המחקר עצמי?
הזה, תחקור, בעצם זה שחלקת את זה, ועוד חלקת את זה בצוות,
okay.
גילית תובנות על עצמך של איך אני מתרוממת מפה, איך אני עושה את הדברים, אגב, זה מאוד קשור לקורונה. Mm-hmm. כלומר, כמה כישלונות היו בדרך לחיסון, בדרך לתרופה.
Okay.
עדיין יש כישלונות, ואנחנו מקבלים, לא מקבלים את זה ככישלונות. נכון? את כל האנשים שעושים ניסוי והרבה מאוד תקציבים שהולכים לאיבוד לכאורה, ומה עם המכון הביולוגי גם שעשה איזה שהם ניסויים, אני לא יודעת מה קורה עם זה, אין לי מושג, אבל זה כישלון, זה הצלחה. אנחנו לא רואים את זה ככה, למה? כי בסופו של דבר זה הביא לאיזושהי הצלחה מסחררת אחת, וזה מה שצריך, אגב, גם בבחירה של בן זוג. מלא דייטים צריך רק אחד.
נכון.
גם במקום עבודה. מלא, טוב, זה היום כבר לא כל כך אחד, אבל מלא פגישות עסקיות, שאלת על עסקי מול שכיר, אני לא רואה כאן הבחנה, okay. אבל מלא מפגשים מתוכם, רק אחד צולח.
אוקיי. Okay. לא, אני אגיד לך למה, נגיד, שאלתי על עצמאי, כי בתור שכיר, אתה אומר, בסדר, אני ממשיך. נכשלתי במשימה הזאת, אני עדיין מקבל משכורת. בתור עצמאי לא נכנס פרויקט, יכול להיות שזה ממש לא יהיה לך מאיפה להתפרנס. לכן אני שואלת, האם הכישלון כעצמאי גם, אתה יודע, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אין אף אחד, זה רק אתה לפעמים, או רק אתה בטופ.
תראי, השאלה היא לא בפני עצמה, אני אתייחס אפילו לתקופה.
אוקיי.
כי דווקא כשכיר את יכולה, את יודעת, את שמה את כל הביצים בסל אחד, ואת יכולה להיות מפוטרת. ואז לאבד את הכל. דווקא כעצמאית את יכולה לפנות למגוון רחב של עיסוקים, ואז נגיד עיסוק אחד לא פעיל, אז עיסוק אחר את יכולה לצמוח ממנו ולהרחיב אותו. ולכן השאלה היא לא חד ערכית, היא גם בהתייחס לתקופה הזאת, אני כבר לא יודעת מה יציב יותר. אם את רוצה רגע לשים סוגריים, אני הייתי שכירה המון המון שנים, והיום אני עצמאית, וכעצמאית אני מרגישה ביטחון כלכלי הרבה יותר, okay. מאשר כשכירה, שיום אחד, את מישהו לא נראה לו משהו שעשית, או סתם הפנים שלך לא מתאימות לו, ושלום, וזה
או
נגמר.
או שהמצב ולא מאפשר לו להמשיך להחזיק שכיר.
אז כישלון והצלחה שמורים לכולנו, אי אפשר לחמוק מזה עצמאי ושכיר כאחד.
ואת אומרת, גם פה זה השאלה ריפריימינג, איך את מסתכלת על זה?
לחלוטין.
נשמע את חנן בן-ארי, ואז נמשיך עם עוד פתרונות ודברים שכדאי לנו לעשות. חנן בן-ארי.
תשמור עליי מפניי, תשמור אותי אמיתי, כל התפילות מילים ריקות, שתק מדי, דבר עכשיו. מה אתה רוצה ממני? מה מי ביקש ממך לזרוק בי נשמה? תגיד לי מה אמיתי.
ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו על התמודדות עם כישלונות, ודיברנו על כמה דרכי התמודדות, קטעתי אותך באמצע, בואי נדבר על לא דרכי התמודדות, כי זה בעצם מה שחשוב.
אוקיי, אז אחרי שפחות נמנענו להלקות את עצמנו, ולקרוא לעצמנו איזה כישלון
בכינויים.
אנחנו, ובכל מיני כינויים, ושהבנו שזאת חוויה למעשה שאנחנו מספרים, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, mm-hmm. אז בואי נדבר על מה כן לעשות, מבחינת העשייה. אז ראשית, אם אנחנו מרגישים את כל הרגשות האלה של התסכול והכעס, וגם אני מרגישה ככה, גם אני כשאני רואה דברים, זה קשה, קודם כל לאפשר לעצמנו.
אוקיי.
לאפשר לעצמנו להרגיש.
אוקיי.
יש תיאוריות שמדברות על תיאוריית ה-24 שעות.
שמה זה אומר?
לאפשר לעצמנו 24 שעות של בסה.
אוקיי.
זה כזה במילים מאוד מופשטות.
אז מותר לנו 24 שעות?
והפכתי אותם לשפה מאוד פשוטה, לתת לעצמנו את כל מנעד הרגשות
אוקיי.
של כעס. ואגב, זה יכול להיות לא רק רגשות, זה יכול להיות מעשים. זה יכול להיות להסתגר, זה יכול להיות בכי, זה יכול להיות... לקלל בתוך, קצת בחדר סגור שאף אחד לא שומע.
אוקיי.
מה שאת רוצה, לבטא איך רוצה.
אוקיי, אז את אומרת תוציאו, סבבה.
אגב, לא מומלץ באותה תקופה לעשות דברים אימפולסיביים.
אוקיי.
אוקיי? כמו למשל לכתוב פוסטים.
אוקיי.
שתתחרט עליהם אחר כך, שיכולים להגדיל אוקיי. לך את הבלגן ואת ה... תדעת, את ה... אחרי זה את מקבלת פידבקים.
נכון.
יש פידבקים לטוב ולרע, ואז את יכולה לשקוע בזה ולעשות גם שטויות, כי תדעת שאני גם עורך הדין ללשון הרע.
נכון.
אז הרבה פעמים דברים קורים כשאנשים אימפולסיביים בתוך הבאסה של כל מיני...
אוקיי. אז את אומרת את זה, אל תעשו.
נכון.
אבל כן, תתנו לעצמכם את ה-24 שעות האלה לשחרר
אבל לזה. אחר כך...
אוקיי, מה אחר כך?
אמרנו, אחרי האימנויות...
אוקיי.
נתתי פרק זמן,
mm-hmm.
עשייה. עכשיו, זה לא משנה איזה עשייה. בואי נתחיל, תדעת מה? מריצה בבוקר. סתם אני זורקת דוגמה,
אוקיי.
כי עשייה היא מדבקת.
אוקיי.
איזשהו משהו שיוביל אותנו, אחרי זה, גם זה היה ככה סתם דוגמה לאיזושהי עשייה שתוביל אותנו, איזשהו מצב
אוקיי.
רוח, קצת טיפה הזה, ואז לעשות את הדברים הבאים שאני אדבר עליהם. אחד, אפשר לחלוק.
Okay.
למצוא בן אדם, לא צריך לחלוק את כל העולם, ועוד צריך לשוב פעם, הפוסטים האלה וזה, הם נידונים לכישלון. כי את תקבלי תמיד גם פידבקים שהם לא יעילים בשבילך, אוקיי? Okay? אז
okay.
קודם כל לחלוק עם בן אדם קרוב, שידע לעטוף אותי ולחזק אותי ולמנף אותי, כי אני עכשיו במצב רעוע ורגיש.
אוקיי. Okay.
זה דבר אחד. דבר שני, גם כשאני עושה הכנה לאנשים לרעיונות עבודה, אני מכינה אותם לשאלה במה נכשלת ותאר לי מצב של כישלון. ואחת ההמלצות שלהם, שאני ממליצה ושאני מנסה את זה גם על עצמי, זה לא להשתמש במילה כישלון, להשתמש במילה טעות. עכשיו, זה נשמע קצת לסבן את המילים, אני יודעת, אבל אמיתית, אני חושבת שכישלון זאת מילה מאוד חזקה, והיא במילא מעוררת מחלוקות. אז למה לא להגיד בסיטואציה מסוימת? אני, נגיד, נתתי משימה למישהו, והוא לא ביצע אותה כמו שאני מצפה. שימי לב לשיח, אוקיי? ועכשיו התואר, את אומרת, רגע, אבל ביקשתי כישלון שלך. ואז את יכולה להגיד, אוקיי, אם מישהו עשה משהו בניגוד לציפיות שלי, ואני אחראי לזה, אז זה אי הצלחה שלי, זה טעות שלי, ואיך אני אתקן אותה? כלומר, כל הזמן גם לחשוב עם עצמנו, לא רק להגיד לאחרים, כי זה, אגב, ברעיון עבודה או בפגישה עסקית, מצפים לשמוע לא את הטעות. זה לא מעניין, אלא איך התמודדת עם הטעות. יזמתי, נגיד, איזושהי פגישה שבה באופן ענייני דיברנו על איך אנחנו פותרים את הדברים, ופעם הבאה, למשל, רושמים את הדברים ומסבירים גם בעל פה, או את ההסבר בעל פה, גם כותבים בכתב. משהו אקטיבי שאני עושה כדי לא לחזור על הטעויות. עכשיו, לא לשדר את זה גם לי, אמיתית לנתח את זה עם עצמי, אלא גם לנתח את זה עם הסביבה, עם כל גורם שרק יכול לעזור לנו.
זאת אומרת, לנתח את הכישלון, לחשוב איך מתמודדים, איך מונעים את הפעם הבאה, איך...
כמובן לא המצאתי את זה, את בטח מכירה, גם בחיל האוויר יש שיטות כמו לין מנג'מנט וקייזן, של הפקת לקחים ושיפור מתמיד. אבל בואו עכשיו אנחנו נהיה הפרויקט שאנחנו עושים עליו קייזן. קייזן זה שיפור מתמיד ביפנית, מי שלא יודע.
אוקיי.
זה תפיסה, לא משנה, אנחנו לא באנו לכאן כדי לתת תיאוריות. אבל גם הילד, אני מדברת על הילד שאותה בחורה שכתבה בפייסבוק, מה אני עושה עם הילד שלי שהוא חושב שהוא כישלון, אוקיי?
אוקיי.
או שהוא נכשל במשהו, ואני אומרת לו, לא נכשלת, והוא אומר, כן, נכשלתי.
אז מה עושים?
אז אוקיי, אחרי 24 שעות וזה שהיא בחבש, אבל
אוקיי.
עשייה. בוא נחשוב, אוקיי, עכשיו נכשלת, במה נכשלת? כשהבן שלי מביא ציון X, אני אומרת לו, אוקיי, העיקר שלמדת, אבל בוא רגע נראה, אתה מבין מה טעית? כי אם הוא גם טעה, וגם נכשל בבחינה, בזווית של המורה, וגם לא מבין במה הוא טעה, אז זה באמת לא טוב.
אוקיי.
אז לקחת את הבחינה, לעבוד על זה אחר כך, ודווקא לקחת את המורה הפרטי אחרי המבחן. אחרי המבחן לנתח את האי-הצלחה.
אוקיי.
גם בשביל ההרגשה של, של הילד שלנו. אז זה עוד טיפ. עוד טיפ שאפשר לעשות, זה למצוא, לנסות לאתר את הטעויות כשהן קטנות, לפני שהתפתחו. כי אחד מהפרשנות של כישלונות שלנו זה דחיינות. Mm-hmm. יש אנשים שאומרים, אני דחיין, אני כישלון, אני זה, מתייג את עצמו. אבל אם אתה תנסה לקטוע את זה, את הרצף הזה, שנייה רגע לפני שזה הופך לכדור שלג, זה עוד משהו, אוקיי, אתה דחיין, דחי, אתה קצת תן לעשות 24 שעות, אוקיי?
אוקיי.
לפעמים זה הרי אסון, מה שהמלצתי עכשיו.
נכון.
אבל זה החוק הדולר 24 שעות. אז לגלות לעצמנו ופחות לטייח, אוקיי? להרים את עצמנו, להגיד, לא מעניין אותי, אני לא חושב עכשיו על כלום, אני עושה. לא לחשוב. לפעמים הלא לחשוב הזה, זאת העשייה. אז זה ככה עוד טיפ. טיפ נוסף, זה בכלל לא לפחד מהכישלון. הרי אמרנו שזה משהו שהוא...
אבל זה משהו במוח.
נכון, אבל אני שוב פעם, אנחנו בסוף זה יחלחל. לאיזה, אולי צופה אחד זה יחלחל בסוף. כי למרות שזה במוח, את יכולה להגיד למוח שלך, זה אותו מוח שאת אומרת, אני נכשלתי, אני מיוחד בזה, להגיד, אני לא מיוחד בזה. זה משהו אבולוציוני. תספרי למוח את הסיפור, אנחנו יכולים לדבר עם המוח שלנו.
Okay.
זה בסך הכל פקודות, אפשר לתכנס אותו מחדש.
אז את אומרת להגיד לעצמי, זה לא כישלון, זה בדרך
זה
קדימה.
קודם כל זה הפרשנות שלי, אבל גם לא לפחד מזה, כי זה טבעי, אין לך מה לפחד ממשהו שהוא ברור שהוא יקרה, אוקיי?
Okay? Okay.
דבר נוסף, היכולת לקבל משוב או ביקורת. אני okay. תמיד קוראת לביקורת משוב, אני ביקורת זה מעורר משהו שלילי, אבל בלי משוב על מה שאנחנו עושים, אי אפשר לגדול, אי אפשר לצמוח. כלומר, לטייח זה לא פתרון. כלומר, את דיברת על ההבחנה בין לגלות לכולם ללגלות לעצמי. Mm-hmm. לפחות לא לוותר על לגלות לעצמי. Okay. ולהבין למה עשיתי את זה, איך עשיתי את זה, האם בפעם הבאה אני אעשה אותו דבר. אני אתן לך רגע דוגמה.
Mm-hmm.
אני לפעמים תורמת לקהילה.
אוקיי.
ולפעמים אני עושה את זה באופן מוגזם, על חשבוני.
לגמרי.
ואז המנעד הזה בין להיות פריירית במרכאות שאף פעם אני לא מרגישה את התחושה הזאת, או שסתם זה לא היה בעל שום ערך, לבין עכשיו עשיתי משהו משמעותי, אגב גם פה, גם את וגם אני פה בתרומה לחלוטין,
נכון.
אני חושב שאנשים מבינים את זה, אבל, ולא תמיד אני יודעת לנתח אם כן או לא, אבל... כדאי לחשוב למה אני עושה את זה. לא יודעת, את חשבת פעם, למה אני עושה את התחנת רדיו, איזה תרומה יש לי. לפעמים אנחנו עושים את זה מתת מודע, לא עם משהו שחושבים עליו. ולפעמים צריך פשוט לחשוב, רגע, אני באמת צריך לעשות את זה עוד פעם.
למה? לנתח, את אומרת, את הדברים.
לגמרי.
עכשיו, את מציעה לנתח גם את הכישלון וגם את ההצלחה? זאת אומרת, לעשות את המחשבה הזאת עם עצמי גם... אחרי שהצלחתי, איך הצלחתי?
הנה, שוב לקחת משהו מחיל האוויר.
כן, אה?
כמובן, את יודעת שמאוד מאוד נפוץ, וזה משהו מטורף ברמה חיובית, של גם לנתח הצלחות.
אוקיי.
ואמרנו שהצלחה...
אבל אנחנו, בחיל האוויר עושים את זה. אבל אנחנו כפרטים,
כפרטים,
עושים את זה?
כפרטים, בואי ניקח את התיאוריה הזאת לפרטי. אני מאוד מאוד ממליצה, כי... את יודעת מה? זו נקודה מאוד מאוד חשובה, בואי רגע נתעכב. כי שוב, כמו שאמרנו, הצלחה היא נתונה לפרשנות.
אוקיי.
אני ממש ממליצה בתחילה כל דבר שאנחנו עושים, לציין בפנינו מדד הצלחה. על מה אני נמדדת? אני גם שואלת את זה מבחינה עסקית. אני יועצת ארגונית, או אוקיי, יועצת משפטית, אני שואלת מה המטרה שלך. עכשיו, את תגידי נגיד בתיק, מה המטרה? לנצח, אבל מה זה ניצחון?
מה זה?
מה זה ניצחון? לפעמים אני בדיני עבודה נתקלת באנשים שאומרים לי ניצחון זה להסתכל במעסיק בעיניים ולהגיד לו מה שחשבתי עליו. אני לא צריך את הכסף. את okay. נתקלת? לא יודעת,
ברור,
את יותר בדין
ברור.
הפלילי.
ברור, ברור.
אבל, אוקיי.
Okay. יש הרבה.
אז קודם כל להגדיר את זה, גם כיועצת ארגונית, הרבה פעמים אני שואלת, רגע, מה מדדי הצלחה? מה אתה רוצה עכשיו? הצלחה מבחינתך זה שהעסק עכשיו, אולי אנשים יגידו ברור שהעסק ירוויח. לפעמים יש עוד... עוד הצלחות שהעסק רוצה לפתח עוד יכולת של שיתופי פעולה, הוא רוצה לפתח את הצוות שלו, לתת להם תחושה של א' ב' ג', כלומר, יש שם, לפעמים אם לא תשאל, לא תדע מה הפרשנות של הצלחה, כלומר, צריך קודם כל להגדיר, חזרנו להגדרה, מה זאת הצלחה גם, אני יודע, דיברת על עצמנו, מה זאת הצלחה בעיניי? תשאלי את הבן זוג שלך, מה זה הצלחה של זוגיות בעיניך? היא לא תמיד תהיה תואמת להצלחה בעינייך. או את הילד, מה זאת הצלחה במבחן? מה זאת הצלחה בחיים? ואני, באמת אני חושבת שהצלחה בסוף זה אושר. כי אם בסוף הגעת למשהו, ונגיד הגעת למשהו לא בזכות עצמך, הגעת למשהו בזכות דברים אחרים.
אוקיי.
הצלחת או לא הצלחת? האם זה שאת צלב, אבל הצלב, כסלב את חוטפת חיצים, והילדים שאך סובלים, הצלחת או לא הצלחת? כלומר, קודם כל, באמת לחשוב עם עצמי, מה הערכים שלי, מה הצרכים שלי, ואם זה מקשים את האושר שלי, שלי. מה עושה אותי מאושר.
כן, את אומרת להסתכל על הדברים האלה. אוקיי, יש לנו עוד
כלים.
יש לנו עוד כלים?
יש עוד כלים.
אוקיי, אז הזמן רץ.
יש ממש, כן, כמה זמן יש לנו?
יש לנו עוד איזה 6 דקות, אז בואי נזדרז.
אז אני אסיים לקראת סיום. תיאוריית האדם מעמיד.
מה זאת אומרת?
שמעת עליה?
לא.
לפתח את היכולת להסתגל. וזה דווקא מאוד מאוד מתאים לנו לתקופת הקורונה.
ברור.
לעולם של, גם של חינוך וגם של מנהיגות. אנחנו מדברים המון על יכולת של בן אדם להסתגל. גם בעולם הגיוס, אנחנו רוצים עובדים היברידים. זה אומר היברידיות, אוקיי? זה אומר שאיך אנחנו עומדים בלחצים, בסביבה משתנה.
אז איך אנחנו מפתחים באמת את היכולת הזאת?
אז קודם כל, יש אנשים שנולדים כאלה והם יותר עמידים.
אוקיי.
ויש, בהחלט אפשר לפתח את זה, גם באמצעות קודם כל של ניתוח, של חוויות, של כל הדברים שאמרנו, של כישלון, ניתוח של כל ההצלחות שלי, לחשוב על מה גרם לי להצלחה.
והניתוח הזה הוא שהופך אותנו ליותר עמידים, ליותר סתגלנים?
קודם כל להבין שגם בחינוך שלנו של הילדים, כל הזמן להחדיר בהם את החיוניות הזאת של היכולת להסתגל למגוון רחב של מצבים, בין אם זה כשהם ניגשים, נגיד הם הולכים לצבא. צריכים לחוות חוויות מאוד חדשות ושונות וכן הלאה. הקורונה היא התנסות מדהימה בשביל כולנו, לראות איך אנחנו מסתגלים לכל מיני מצבים, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, לקחת בסוף ממש דף, אני בעד לרשום כפי שכולם רואים, וממש לרשום לעצמנו, איפה הנקודות שבהן אני צריך לחדד את היכולת של להסתגל, הרי מה גורם לנו להסתגל נגיד בצהל, אוקיי? בסוף אנחנו מדברים כאן על רוב הצופים והמאזינים שלנו עם מצהל. מה גורם? אימון, נכון?
אוקיי.
להתאמן, לקחת, יש לנו, את יודעת, כל אחד אפשר להרוויח ממנו הרבה מאוד תעצומות. אם זה מפקד נערץ, אם זה דמות שאנחנו מאוד מעריכים אותה, כל אחד יש את העוצמות שלו. לקחת מכל אחד ללמוד, ללמוד מגוון רחב של דברים, גורם לנו להיות מאוד ורסטיליים, גם בעולם העבודה ובכלל. ללמוד, להתפתח.
אז התיאוריה אומרת בעצם שמה? לנתח כישלונות והצלחות כדי להפוך ליותר...
שככל שיש לך יותר יכולת להסתגל, ושוב פעם זה למיד, זה אולי באמת לשידור נוסף.
אוקיי.
זה משהו שזה, זה לא על רגל אחת איך אני נהיה יותר עמיד. אבל בן אדם שברור, שבן אדם שהוא יותר מסתגל לסיטואציות מורכבות, וזה מה שצריך היום, בעיקר אחרי התקופה הקשה הזאת שאנחנו עדיין עוברים אותה.
כן,
עדיין
נכון.
עוברים אותה.
נכון.
אז בן אדם כזה שהוא יותר בעל יכולות כאלה, הוא יכול לחוות את החוויה כיותר הצלחה וכפחות פחות כישלונות.
אוקיי.
אולי טיפ ככה לקראת סיום.
כן, כן, אנחנו באמת מסיימות.
אני רואה בעיניים שלך.
ברור, ברור.
אז ממש לשאול. לשאול את עצמנו.
אוקיי.
וגם את הבן אדם שמולנו. מה זאת הצלחה בעיניך? ולשאול את עצמי, מה זאת הצלחה בעיניי? שיעורי בית לצופים.
Okay.
מה זאת הצלחה בעיניי? מה זה אושר בעיניי, אוקיי? Okay? בזוגיות, בהורות, בצבא, בקידום, בעבודה חדשה, בכל הדברים האלה.
וכפועל יוצא של זה גם אני אבין מה זה כישלון?
כפועל יוצא מזה אני אדע להתמודד עם החוויה שאני חווה ככישלון, ואולי אני אפילו אגדיר אותה כחוויה מסוג אחר. בעקבות המדדים האלה שאני מגדירה מחדש.
אז את אומרת, התחלנו בזה שזה המוח, ובסוף אנחנו מסיימות גם בזה שהכל עניין של איך אנחנו מגדירים את הדברים, ואיך אנחנו חושבים עליהם, ואיך אנחנו מפרשים אותם, ואיך אולי הסביבה גם עוזרת לנו לפרש אותם. אגב, אני מניחה שיש משמעות מאוד גדולה למה אומרים לי מסביב. אם כולם אומרים שזה כישלון, אז אני בטוח ארגיש כישלון.
וואי, כמה אני שומעת, אמרו לי ואומרים לי וכן הלאה. אז המלצה חמה, קודם כל, לפני ששומעים אחרים, ואני ממליצה לשמוע אחרים, אבל קודם כל, להקשיב לעצמנו. אנחנו פחות מדי מקשיבים לעצמנו. בגלל זה אני בעד לרשום, כי זה עושה לנו סדר. לרשום, מה זה אושר בשבילי, לא בשביל לרצות את האחרים. כל הזמן יהיו רעשים, ובעידן של היום, איך את אומרת, הפרסומים האלה מייצרים המון המון רעשים. לפני שאתה מפרסם החוצה, קודם כל תפנה פנימה. מה חשוב לי? מה גורם לי? בסוף לאושר. עכשיו, מעבר לזה שזאת מחשבה וחוויה וזה, כן דיברנו בשידור הזה, mm-hmm. גם על עשייה,
נכון.
וגם על העוצמה שבלא לעשות, או על איזה יעד לפעמים גם לוותר.
מעולה. אז אנחנו מסיימות כאן. תודה רבה, מיכל, על עוד תוכנית שככה גם גרמה לנו לחשוב קצת, קצת מעבר לפרקטיקה. אנחנו מסיימים, כי אני חייל. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, יום שלישי, בין 1-2, כמו תמיד, ברדיו סול. ונסיים עם שיר אופטימי, אילי בוטנר ומגי הזרזר. יפה לך שמח. אז יפה לכם שמח, תהיו אופטימיים, גם אם נכשלתם. וניפגש כאן בשבוע הבא. ביי.
ותדבר איתי עכשיו, רק אתה יודע מה שורף לך בבטן. כמה רעשים יש בשתיקות, כבר לא שומעת כלום. בוא ותספר לי מה עבר, אתה שלי ולא יודעת מי אתה בעצם. תראה אותי, הלב שלי נפתח ורק אתה חסום. וכמה שאלות, להיות או לא להיות, תגיד לי רק ממה אני פוחדת כל כך. יום, אז מה יהיה היום? תמיד אמרת את יפה כשאת צוחקת ורצית קרוב. סוף, גלה לי רק בסוף, אולי שכחת מי אתה בעצמך. רק אל תהיה פשוט איתך הכל מורכב, כל המחשבות איתך תמיד באות בערב. איך אתה שלם כל כך שבור, בדיוק כמו שאתה. כמה זה יפה להשתנות, כולם מחפשים, אתה גילית את הדרך. מצאת בי רק נקודות טובות, מצאת בי אותך. וכמה שאלות, להיות או לא להיות, תגיד לי רק ממה אני פוחדת.